כן, אביי שואל את רבה, מה הסיבה? כן, מדוע? ואין שאלה, כן, מדוע? כן. הרי אילה אימה משום חבר של משיח, אם זאת הסיבה, כן, אז ועתניה שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם ינצל מחבלו של משיח? סוף סוף. כן, ברור. כל אלה שלא שאלו, זה סימן שהם יודעים מה השאלה. כן? ברור. כלומר, הוא שואל אותו, אני חוזר על הדברים, למרות שכולם יודעים, כיוון שרק שניים פה התייחסו לנושא. מה הסיבה שרבה מפחד לחיות בתקופת הגאולה? כן? אז אולי ככה מעלה הבאי את האפשרות שזה משום חבלו של משיח. אז הסברנו בשיעור הקודם, אז זה חבלי משיח, זה השואה, השואה, כן? הבינו הוכחות שזו השואה. מה? לא, מה שיש היום צרות זה לא חבלי משיח. חבלים זה מה שקורה לפני לידה, נכון? כלומר, מדובר על צרה שבאה לקראת הגאולה. וגם רש"י מציין שזה מכוח צבאות הגויים. כלומר, זה צרות שעושים לנו הגויים לפני הגאולה. בימינו זה כבר לא שייך להגיד את זה, כיוון שאנחנו כבר אחרי הגאולה. מה? יש לנו צרות, אבל הצרות האלה לא נקראות חבלי משיח. יש צרות אחרות, אנחנו נלמד עליהן גם כן. מה?
הצרות שאנחנו גורמים,
זה אתה מחליט. זה אתה החלטת את זה, אני לא יודע. אני יודע רק מה שהסוגיה אומרת. אני לא מבין שום דבר מדעתי. מה שכתוב, כתוב. מה שלא כתוב, אני לא יודע. אבל מה שברור, אם כן, חבלו של משיח, זה אלה הן הצרות שבאות בדיוק לפני הגאולה. היום אנחנו יודעים, לצערנו הרב, כי עברנו את זה, אנחנו יודעים מה הן הצרות הגדולות שעם ישראל עבר לפני הגאולה, ואנחנו יודעים שזה השואה. כן, האמת היא ש... מה? כן, לפני שקמה המדינה, הייתה הצרה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו, כפי שגם כתוב בספר דניאל, בפרק י"ב, פסוק א', גם את זה הבינו בשיעור שעבר, כן, שדניאל דיבר על השואה, במילים, דלהלן, מה הוא אמר? בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה את צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר, נכון? כלומר, דניאל כבר סיפר לנו שלקראת הגאולה תהיה הקטסטרופה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו. ואחר, זה היה. כן? מי שלא מבין מה זה השואה, לא מבין שזה האסון הגדול, אז מה הוא מבין? אם כן, אביי חושב, כיוון שאביי יודע שדברים כאלה עשויים להתרחש, אז אומר אביי, מה? כן, אבל לא כמו השואה. אם כן, אמר לאביי, אז אביי הוא חושב שייתכן שרבה מפחד מהאפשרות של השואה. כן, זה לא אומר שהשואה היא לא הכרחית, אבל היא אפשרית. אז הוא אומר, אם כך, אולי כבודו חושש מזה. אז הוא אומר, אמר לאביי, לרבה, מה הייתה מה? מה הסיבה? אילי מה משום חבלו של משיח, אם נאמר שזה בגלל חבלו של משיח, אתה בעצמך לא צריך לפחד מזה. למה אתה לא צריך לפחד? כי אתה צדיק. כן? ועתניה, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעשות בתורה ובגמילות חסדים? אומר, מה זה אומר? כבודו, התורה והגמילות חסדים. כלומר, אתם רואים את הנאיביות האדירה של התלמיד, ששואל את רבו, אומר, הרי זה ברור שצדיקים לא ימותו בשואה. כן? זה מה שהוא הבין, הוא הבין את זה מרבי לזר. הרי מה אמר רבי לזר? מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
מה
התכוון רבי לזר? זה נצטרך להבין. כן? כי הרי רבי לזר, רבי לזר התכוון כפשוטו לכאורה. תעסוק בתורה ובגמילות חסדים, תורה מגינה לו.
אחרי שכל הגאולה מגיעה, יש מקום לנביבים
כזו, או שעדיין אין שום מנדע כזו שבנם
זה קשור למה שהוא עושה? האם ההופעה הזאת של השם, זה לא קשור, זה לא
אנשים,
מה שקרה בשואה.
נו, אז מה? מה השאלה?
השאלה אם זה היחידי בהיסטוריה שעכשיו בתקופה כזאת. אם זה איזו הופעה היחידית שרשם בהיסטוריה, שעכשיו אחרי גאולה באמת אפשר, יש מקום לשאלה מה עשינו שקיבלנו את העונש הזה, או שנגמר במציאות לשאול מה עשינו שקיבלנו את העונש הזה. העונשים לא קשורים למציאות, זה מה שקרה בשואה.
אני לא הבנתי כלום.
בשואה.
תנסה להיות ככה פשוט, תחשוב ככה שאתה מדבר עם אחד בגן ילדים שיש לו אופקים מאוד מצומצמים, אני מבין שחור, לבן, כן, לא, בינארי כזה, תנסה להסביר.
אז בשואה?
כן.
השואה שהגעתה זה לא משום חטאים.
מה השאלה הבאה? נגיד, נקבל הנחה.
השאלה הזאת.
כן.
למה
קרצה
השואה
היא
לא רלוונטית?
למה היא לא רלוונטית?
בתקופה, מבחינת
החטאים,
מבחינת מה הסעדור
שקיבל את השואה. זו שאלה שצריך לשאול על כל פנים. אנחנו צריכים לשאול. למה הייתה השואה?
התשובה לא ברורה.
אני לא יודע אם התשובה לא ברורה, יש לנו עוד מעט בגמרא התייחסות לזה.
השאלה היא מתקופתנו, של הגאולה.
נו.
ההופעה של השם היא עדיין כזאת,
האם עשויים להתרחש מעשים?
שלא קשורים לבדיוק.
בוודאי. אז צריך ללמוד איך.
אבל זה די יחידאי בהיסטוריה.
תופעה כמו השואה היא לא יחידאית, היא קורית מדי פעם. מדי פעם יש שואה, או אפשרות של שואה, וצריך ללמוד מהו התפקוד, מהם התנאים ההיסטוריים המאפשרים שואה. עכשיו, התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה היא אומרת זכור? למה צריך לזכור? כי אתה יכול לשכוח. וכאשר תתרחש הסיטואציה שבה אתה עשוי להיפגש עם עמלק, לא תדע איך להגיב. לכן, כלומר, אתה צריך לזכור כדי שתדע מתי זה עשוי לקרות. ויש לנו כללים מתי זה יכול לקרות. ברור?
בעצם האמירה הזו זאת אומרת שאתה צריך לזכור את זה, אתה לא תבין את זה באותה מציאות.
תזכור כי אתה עלול לשכוח. כי רוב הזמן, כמו שאתה אומר, זה לא תופעה שעשויה להתרחש. אבל היא מדי פעם עשויה להתרחש. ולכן כדאי שתדע מהם הכללים, כדי שלא תעמוד מופתע כשההיסטוריה תביא אותך לידי כך. מה?
פעם אחרי הגאולה,
אנחנו צריכים לדעת מתי זה עלול להתרחש. אנחנו צריכים ללמוד מי זה עמלק. מי זה עמלק ומתי הוא עשוי לבוא. יש למשל חוברת שואה ושאלה שמתייחסת לזה. כן, כן.
אם זה עלול להתרחש עוד פעם, אז זה אומר שזה...
אני לא אמרתי שזה... אני לא אמרתי שזה עלול להתרחש עוד פעם. אני גם לא אמרתי שלא. אני אמרתי שצריך ללמוד...
השאלה זה איך אנחנו יודעים שזה חבלי משיח, ואם זה היה עלול להתרחש, נגיד לפני 1,000 שנה באיזו סיטואציה אחרת, אז זה היה יכול להיות כאילו חבלי משיח?
לא, זה לא קשור לזה. חבלי משיח זה מוגדרים על ידי המפרשים, על ידי הגמרא, כצרות שבאות בסמוך לגאולה. בסדר? ומאחר ואנחנו יודעים שהייתה גאולה, שהרי בתשח יצאנו סוף סוף מעבדות לחירות, הגענו אל הגאולה, נגמרה הגלות. אז אנחנו מבינים שהצרות הגדולות שהיו לפניה, היו אותם חבלי משיח שחזל יזהירו מפניהם. בסדר? כן.
אי אפשר להגיד שהצרות היו הכפירה, ובגלל זה גם אביי לא היה תמים שאמר לעסוק בתורה, כי מי שעסק בתורה כביכול נצר
מה... אבל אנחנו יודעים במציאות שבשואה נהרגו מיליוני צדיקים. אם היית אומר שבשואה מתו כופרים, והצדיקים ניצלו, אז היינו מבינים את דברי אביי. אבל אביי מדבר על משהו שהוא הפך המציאות, שמיליוני צדיקים נהרגו, וביניהם 2 מיליון תינוקות.
אז הרכב למשיח זה לא השואה, אני מדבר אולי זה הכפירה.
לא. כי רשי כותב, הנה, תסתכל מה שרשי כותב, למדנו את זה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, לא זוכר, הוא אומר, חבלו פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל הגויים. כן, חבלי משיח זה לא הכפירה. הוא אומר מפורש, זה צרות שהגויים עושים לנו. בסדר? כן.
הוא לא צריך לפחוד את כל עם יהודי?
בשביל?
חבלי משיח, זה לא מולך את כלל ישראל, או שהשואה היא
נודעת? זה קרה לכל ישראל. השואה זה קרה לכל עם ישראל. מה? לכל עם ישראל זה קרה. כי כשזה קורה לשליש מן האומה, זה קורה לכולם. דבר שקורה לשליש מן האומה, קורה לכל האומה. אלא אם כן, אדם הוא כהה חושים לחלוטין, שעד שהוא בעצמו אישית לא נפגע, הוא לא מרגיש שהיא הייתה פגיעה. בסדר? אם יש לך גוף ששליש מן הגוף פתאום נעלם, אז אתה אומר, כל הגוף פה נעלם. כן.
המשמעות של חיבור משיח זה עד שיבוא משיח עצמו. גם זה יכול לקרות בתקופה שלנו, אחרי קום המדינה.
למה? למה? מה זה משיח? זה כל התהליכים שמביאים לביאתו של המשיח. מה זה משיח?
זה מלך ישראל.
משיח זה הגאולה. נכון? יש מלך המשיח ויש משיח. למשל, אם תסתכל ברמב״ם בהלכות מלכים, בשני הפרקים האחרונים, פרק י' א' ופרק י' ב', ששם הרמב״ם נותן את כל הכללים של ימות המשיח. אתה תראה שהרמב״ם מחלק בצורה מאוד ברורה בין שני ביטויים, ימות המשיח וימי המלך המשיח. ימות המשיח, אומר הרמב״ם, זה הזמן של העצמאות המדינית. תקופה של מה? של מה? שמה מאפיין אותה? מה? כל הזמן אנחנו בהכנה, מאז בריאת העולם.
מה שמאפיין אותה זה שינויים.
איזה שינוי? לא. 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 הרמב״ם כותב, השינוי המאפיין את התקופה המכונה ימות המשיח, זה העצמאות המדינית. לא שום דבר אחר. לא חזרה בתשובה, ולא צמיחה של פירות, ולא עליית הכלכלה, ולא כלום. אין? הדבר שמאפיין תקופה, שמגדיר את התקופה כימות המשיח, זה אם יש עצמאות מדינית או לא.
אז עברנו.
נכון, יפה. לכן אמרתי, חבלי משיח זה לפני. כן.
יש אנשים שדווקא אומרים, אני אישית לא הסתכלתי, אבל שלפי הרמב״ם, עצמאות מדינית בארץ ישראל צריכה להיות מלווה בבית מקדש, או משהו שמעון משכן או משהו. זאת אומרת,
שעד שאין
מקדש, זה לא נקרא ממש
גאולה.
שיגידו.
יש להם על מה להסתמך? לא. יש להם להסתמך על קריאה לא נכונה ברמב״ם. אבל פעם נתתי סדרה של שיעורים פה על הלכות מלאכים לרמב״ם. זה אפילו בקלטות של המכון. אפשר לשמוע? בסדר? טוב. כן.
הופיעים עדיין לאמריקה.
מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? ההגדרה של עצמאות מדינית זה אם יש מלכות או אין מלכות. זה הכל. כי הרי הרמב״ם כותב בהקדמתו לחלק, ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. בסדר? מלכות יש? יש, זהו. כל מלכות משועבדת למלכות אחרת. המלכות האמריקאית, היא אף היא משועבדת למלכות היפנית.
גם אלינו.
גם אלינו. אין דבר כזה אוטרקיה. כלומר, אנשים חושבים שאין שיעבוד, הכוונה שיש אוטרקיה. אף פעם לא שמענו בשום זמן בהיסטוריה על מדינה שהייתה אוטרקית. שהיא במשק עצמאי בלתי תלויה באחרים. זה קרה איזו תקופה מסוימת לאימפריה הרומית. הייתה תקופה קצרה. באימפריה הרומית, באמת שהם לא תלויים באף אחד. מה? למה היא לא שלמה? מה זה קשור? סליחה, מי אמר שהגדרת מלכות זה תלוי בזה שזה יהיה נגד התורה או בעד התורה? מלכות ישראל, זה גם יכול להיות נגד התורה? למשל. למשל. הרמב״ם כותב בהלכות חנוכה שאנחנו עושים את חג החנוכה בין היתר כי חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. עכשיו, מי זה מלכות ישראל במשך 200 שנה מאז המרד החשמונאי? מי זה? גדולי השודדים שבכל ההיסטוריה שלנו. בסדר? גדולי השודדים, רוצחים, אפיקורסים, רשעים, מה שאתה רוצה. ועל זה אתה עושה חג החנוכה. למה? כי חזרה המלכות. מכאן שמלכות זה לא קשור בזה שצדיקים או לא צדיקים. זה הפך דברי הרמב״ם. זה איזה שטות שמוכרים כדי להתעלם מדברי הרמב״ם. מה זה בעצם שייך לאיזה אפיקורסות חרדית שאינה רוצה לראות ערך במלכות. אבל הרמב״ם לא נפל לפח הזה. בסדר? ואנחנו, כשאנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה על איזשהו דבר, מה אנחנו עושים? אם אני רוצה לדעת מה דעת התורה על משהו, מה אני עושה? מסתכל בתורה. מבחינתי, נביא לכות חנוכה, הרמב״ם הוא התורה. הרמב״ם אומר שעושים חנוכה, לא על הצד הרוחני, אלא על זה שחזרה המלכות לישראל. בסדר?
רגע, ומלכות נבחרת כל ארבע שנים בבחירות דמוקרטיות?
בוודאי.
איזה מין מלכות שם?
זה מלכות.
מלכות זה משהו שניתן מלמעלה.
כן?
אני מלך.
כן? מי ממנה מלך?
העם.
העם. אז מן מטה?
שבתוכו, דרך אגב, גם גויים בתוך העם.
רגע, אני שואל לך שאלה, רגע. השאלה שלך היא, שאתה אומר, דמוקרטיה פרלמנטרית לא יכול להיות שיש לדין מלכות, כי היא באה מלמטה, נכון? זה מה שהקשית, כן או לא?
כן.
בסדר. עכשיו, אמר, שאלתי אותך, איך אתה ממנה מלך במשטר מלוכני? אמרת לי גם כן העם ממנה. מה זה משנה?
זה לא מה שאמרתי.
אה?
אמרתי לא, מלך זה דבר, בתקופת התנ"ך זה היה נביא שהיה...
מה? מה פתאום?
דוד המלך.
מה פתאום?
את דוד המלך.
מה פתאום? ויאמר שמואל אל העם, לכו. ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. בסדר? זאת אומרת, הנביא הוא שום דבר. הנביא נותן את ההסכמה, אבל אם העם לא מקבל, הוא לא מלך, נקודה. אפילו זה גמרא מפורשת, שבזמן שדוד, יש לך משוח יותר טוב מדוד, שדוד ברח מפני אבשלום, היה מתכפר בשעירה. כלומר, כשאדם עושה חטא מסוים, אם הוא מלך, הוא צריך להביא שעיר, אם הוא אדם פרטי, הוא מביא שעירה. זה בית המקדש. והוא אומר, אז הגמרא אומרת, בשעה שהוא ברח מאבשלום, הוא היה מתכפר בשעירה. מה פירוש הדבר? שהוא הפסיק להיות מלך. למה? כי העם לא רוצה אותו. למרות ששמואל משך אותו, מה שאתה רוצה. מובן? זאת אומרת שהמלך, הוא קיים רק אם העם רוצה בו. העם הוא לא רוצה בו, הוא לא מלך. זאת אומרת, כל משטר פוליטי, שמנהל את המדינה, דין מלכות יש לו. כפי שכתב בין היתר, מרן פאר הדור, ראש מועצת חכמי התורה, הגאון הרב עובדיה יוסף שליטא, שכותב מפורש בספר יחווה דעת, שאלות ותשובות יחווה דעת, חלק חמישי של הכנסת, יש דין מלכות. והוא מביא לזה כמה מקורות, ובין היתר, כמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן. רק הוא לא מציין שבמקרה משפט כהן זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא לא מציין את זה. אבל זה לא שהוא לא יודע. כן, מה אתה אומר?
גם לא רוצה אותו.
אנחנו לא נביאים. נכון. אתה צריך בשביל זה לשאול את הנביאים.
אבל איך יכולים לומר שהסיבה הזאת
היא... בוא נבדוק. אם הנביאים יגידו לנו מה בשביל... אבל אם הנביאים יגידו לנו, אז אנחנו נדע, נכון? אנחנו לא נביאים, זה אתה צודק. אבל אם הנביאים יגידו לנו את הסיבות, אולי הם כן אומרים מפורש, תבדוק. איך אתה יודע? למדת את הסוגיה? לא.
ידוע שלא.
ידוע שלא. ממש אני מת על זה. כלומר, אתה עברת על כל השעס, כולל הסוגיה שאנחנו עכשיו לומדים, ואתה יודע שהנביאים לא אמרו לנו שום דבר על זה.
לא, אבל אדם בטוח היהודי, בטוח...
מי?
כי רוב התשובות שונים על השעה בדרך כלל זה נורא מעורפל. זה לא שאני פותר את
זה. אני אגיד לך למה אנשים פשוט יש להם תשובות מעורפלות. כי אנשים לא לומדים. אם אנשים ילמדו, אז ילמדו. לא ילמדו, לא ילמדו. פשוט מאוד. אבל פשוט שכחנו דבר מאוד חשוב. שבענייני אמונה יש לתורה מה לומר. כן? יש אנשים שחושבים שהתורה זה רק בשביל לדעת אם השניצל כשר או לא. כן? שזה באמת הדבר החשוב ביותר בעולם, לדעת אם השניצל שלי הוא ניתן לאכילה או לא, אבל האם יש לקדוש ברוך הוא איזושהי דעה לגבי הציונות, לגבי השואה, לגבי הגאולה, מן הסתם שהקדוש ברוך הוא לא מתעסק בדברים כאלה, נכון? אתם אומרים את הגיחוך שיש בדבר, שאנשים, כשהם לומדים תורה, חושבים שצריך ללמוד מה שנקרא תורה נטו, לא רוצה לדעת פילוסופיה, פוליטיקה וזה, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהדברים האלה. אז כנראה שיש לתורה מה לומר על הדברים האלה. בסדר? ולכן אני מנצל את ההזדמנות אגב כדי להעיר על כך שללמוד אמונה זה חשוב. כן? כי יש תופעה שלצערי התפשטה בזמן האחרון ולכן אני חוזר להדגיש את הנושא הזה. אנשים לומדים שבועיים שלושה במכון מאיר, חושבים הנה באמונה הם כבר מבינים הכל. מכאן ואילך עוברים לכיתות גמרא. למה? כי גמרא זה אין. ללמוד אמונה זה לא אין. זה אאוט. כן? ואינם מבינים ש... להבין את יסודות האמונה, א' זה דורש לימוד, ב' זה יותר חשוב מאשר לשמור שבת. כי זה היסוד של הכל, ברור? אז כשאתה אומר, הנביאים לא אמרו, מניין לך שהנביאים לא אמרו? בוא נלמד, תראה. אם הם לא אמרו, באמת נגיד שאנחנו לא יודעים. אבל אם הם אמרו, אז אנחנו נגיד שאנחנו יודעים. כן, היה איזה יהודי אחד, פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר על כל השיטה של הרב קוק, שזה גאולה וזה, הוא אמר, יש אנשים שחושבים שהם יודעים מה שיש מאחורי הפרגוד. כן? היה לו קול, אתה זוכר את הקול שלו? מאחורי הפרגוד. כן? אז איך הם יודעים, זה גאולה או לא גאולה? זה שטויות. אז הרב אבינר כתב איזה מאמר קטן כדי לענות, אבל אנחנו כן יודעים מה שיש מאחורי הפרגוד. זה למה? כי הנביאים אמרו לנו. כן. ברור. בשביל זה יש נביאים. אנשים אומרים, תשמע, מה שכתוב בתנך, מה שכתוב בגמרא, אתה לא יכול לדעת אם זה מתאים לתקופה שלנו או לא מתאים לתקופה שלנו. מסקנה, הנביאים בזבזו את הזמן. הם כתבו ספרים שאי אפשר לדעת מהם כלום. חבל. אפשר לשים את זה בגניזה. כן? הרי אם אי אפשר לדעת כלום, כן? אז כאילו הקדוש ברוך הוא זרק אותנו להיסטוריה, בלי שיהיו לנו המפתחות להבין את ההיסטוריה שלנו. כן, אבל זה כמה שאומרים הרבה אנשים, בעלי זקן וכובע.
כל נבואה שהותרחה לדורות נכתבה.
יפה.
כל נבואה שהותרחה לדורות נכתבה, אם היא טובה, היא מתקיימת. אם היא לא טובה, היא לא מתקיימת.
לא חייבת להתקיים. כן, אבל כל פנים, נבואה שהותרחה לדורות נכתבה, זאת אומרת שיש לנו מה ללמוד מזה.
זה שני.
אני פשוט שואל שאלה פשוטה, למשל, מדוע התורה העריכה כל כך לספר לנו כיצד נולד משה רבנו, כיצד הוא גדל וכו'. כנראה שהתורה רוצה שנדע איך צומחים גואלים. זה חשוב לדעת. כן? אגב, איך הוא צומח, הגואל? מתוך בית פרעה. כן? כלומר, מתוך תרבות זרה ליהדות לגמרי. משם בא הגואל. מה? כן, משם בא הגואל. כדאי שתדע את זה. שלא תתפלא כשיבוא פתאום גואל אחד, שכל מה שיש לו מן היהדות זה זקן ארוך, ויגיד לך, הגיע הזמן להקים את המדינה הציונית, את המדינה בארץ ישראל, תגיד לו, אבל אתה לא גדלת בבית המדרש. בשביל זה התורה כתבה לך, איך משה גדל.
כל הבעיה בא
מן הגואלים,
הרב.
יש כל מיני גואלים.
כן, גם בן גוריון, נכון. נכון, גם שמשון.
נכון שהוא יחל.
טוב, נו, מה אתה?
בגלל זה, נאמר, רבי יהושע בן לוי פוגש את המשיח בשערי רומי.
נכון, נכון.
בגלל שצריך לגדול בתוך.
אכן כן.
אז היום זה יכול להיות גם שנאמר המשיח גודל בארץ ישראל, אבל בתוך, נאמר, נקרא לזה תומת החילונות או משהו כזה.
כן, יכול להיות, בהחלט. טוב, בואו נתקדם. אז כל פנים, אביי סבור, מה? לא, זה ביטוי שלו, אני לא אמרתי, לא יודעים חסר. לא, בתוך, לא משנה, ניכנס ל... לא ניכנס עכשיו.
אמרתי שבחילונים.
אל תתחילו עכשיו דקדקית. טוב, אמר לאביי לרבה, מהי טעמה? אילה מה משום חבלו של משיח ותניה שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם וינזן חבלו של משיח יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אומר התורה והגמילות חסדים. כלומר, יש מקום לחשוב, כן, שצדיקים לא ימותו בשואה. ואנחנו הרי רואים כעובדה שכן. התשובה של רבה היא מדהימה. כן, פשוט, אני קשה לי מאוד לבלוע את התשובה שלו. אמר לה, שמא יגרום החטא. זה הורס אותי לגמרי כשאני קורא תשובה כזאת. מה זאת אומרת, מה שאומר רבה, שמא יגרום החטא? אז הוא יחטא, ואז מה יקרה? למרות שיש לו תורה וגמילות חסדים, אז הוא ימות. אז למה התכוון רבי אלעזר אם ככה? אז יוצא לפי זה שדברי רבי אלעזר הם הבל הבלים. כי כמעט ואין לך צדיק בעולם שאין לו איזשהו חטא. והרי רבי אלעזר התכוון ברצינות. כלומר, יוצא שרבה לא מקבל את דברי רבי אלעזר. כן, זה לא מובן, השם יגרום החטא הזה.
הוא היה מסביר את זה בצורה שונה.
אני רוצה לדעת איך.
הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים.
אבל אם הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים, יוצא לפי זה שאין שום צדיק שחסין בפני חבלי משיח. נכון? אז למה רבי אלעזר אמר שאם אתה רוצה להינצל מחבלו של משיח תעסוק בתורה וגמילות חסדים? יוצא שדברי רבי אלעזר הם מחוסרי משמעות.
זה לא כלפי הצדיקים, זה כלפי שאר העם.
ששאר העם דווקא כן יינצל, זאת אומרת הצדיקים לא יינצלו.
לא, אבל במובן, אבל שצדיק פעם צדיק הולך בשביל הרבה מאוד מהעם.
כן, אבל יוצא לפי זה שדברי רבי אלעזר שאומר שצדיקים יינצלו, הם לא נכונים.
נכון.
אבל רבי אלעזר, הוא יודע מה שהוא אומר. הרי רבי, הרבה לא אמר רבי אלעזר לא צודק. הוא אמר שמה יגרום אחר.
זה היה הכללי, לא הפרטי.
לכן מוכרחים לומר משהו אחר. שיש חטא מסוים שרבה מפחד ממנו. לא כל חטא. כי אם תגיד כל חטא, החטא, כן? יגרום החטא. כלומר, יש חטא, יש, נמצא בראש של רבה, הוא אומר, דווקא החטא הזה עשוי לגרום שצדיק לא ינצל. מה? גם אם יש לו תורה ומעשים טובים וגמילות חסדים, הוא עלול בגלל החטא הזה לא להינצל. אבל איזה חטא? אז פה יכולים פה אנשים כבר להגיד כל מיני ספקולציות, ואני כבר מראה איך שהאצבעות רוצות להיות מורמות ולהגיד, יש לי חטא להציע. לא רוצה לשמוע. כי אני, רק מה שהגמרא אומרת, אם הגמרא לא תגיד לנו איזה חטא, בסדר, אז באמת אנחנו נשאר עם הספקולציות. אבל הגמרא גם אומרת איזה חטא. אז בשביל מה להיכנס לספקולציה? כן? כדרבי יעקב ברידי. דרבי יעקב ברידי, רמה. מה זה רמה? משליך, כן? יש שני פסוקים סותרים. כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. מי אמר למי ובקשר למה? השם ליעקב לפני שהוא יוצא לגלות, נכון? הוא מבטיח לו שלא יקרה לו שום דבר. הוא כתיב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. רגע, 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 מה זה ויצר לו? ממה? מה הוא פחד? שמה יקרה? שמה? פן יבוא ויקני, הם על בנים. כלומר, מה הדבר שהוא מפחד ממנו? משואה. נכון? אז קודם כל זה מוכיח שחבלו של משיח זה לא הכפירה. אלא זה הוא מפחד מהשמדה, כפשוטו. נכון? יש פה שאלה. אבל קודם כל ברור, אם כן, שמה שמדובר עליו כאן, זה חשש מפני השמדה של עם ישראל. ויעקב מפחד, למרות שיש לו הבטחה שלא יקרה לו כלום. למה? שהיה מתיירא, שמה יגרום? החטא. אבל רגע, רגע, איזה חטא יש לי יעקב? אני שואל לך איזה חטא יש לי יעקב? לא כיבד אבי ואמו, זה לא יכול להיות. למה? כי זה אבא שלו שלח אותו. חוץ מזה, זה לא חטא. זה אולי זכות ליצחק, אבל זה לא חטא ליעקב. במיוחד יש לי עוד קושיה. הרי מה אומר יעקב כשהוא חוזר מפדן ארם? כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה פירוש גרתי? אומר רש"י. תרי"ג מצוות שמרתי. מסקנה, אין לו חטא.
אולי זה בגלל שהוא לא גר בארץ
ישראל? לא יכול להיות. כי דווקא כשהוא יוצא לחוץ לארץ, דווקא אז אומר לו הקדוש ברוך הוא שמרתיך בכל אשר תלך. משמע שזאת לא הבעיה. אבל יותר גרוע מזה. כי הוא אומר, אם לבן גרתי, חזל אומרים, ורש"י מביא את זה, תרי"ג מצוות שמרתי. מסקנה, אם תרי"ג מצוות שמרתי, אז אין לו חטא.
אבל הייתי איזשהו פירוש שאומר שם שלבן היה קם בבוקר בהתלהבות. לעשות עבודה זרה. יעקב אבינו קם, מכיר את המצוות, אבל אולי לא היה חסר של התלהבות מסוימת, שמחה במצווה.
נגיד שהלשון הרע זה על יעקב הוא אמת.
לא, חס וחלילה, אני אומר.
אמרת שקראת את זה בשום מקום. אבל גם לפי, גם האולי. נגיד שהלשון הרע זה הוא אולי נכון. בסדר? אבל, זה חטא? זה חוסר מעלה.
שהוא משפיע על לבן, לקיים את משום כך. לבן גם
בהתלהבות. אני מבקש חטא.
אני חושב שהעם
יחטא,
ואז
זה יפר את הבטחה של הקדוש ברוך הוא לשם. איזה עם? יעקב. אני מדבר על יעקב פה. יעקב, הוא מפחד. היה מתיירש עם היגרום החטא, של איזה עם?
מי שצריך ללכת.
איזה
חטא? לא
עושה את המתודה? מה? אני לא יודע, אני פשוט כתוב, לא יודע, אצלי כתוב מפורש בחומש. אני פשוט לא מבין אתכם. כתוב, ויאמר, כה אמר עבדך יעקב, כה תאמרו לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, שהתעכבתי. כלומר, כשהגיע הזמן כבר ללכת, עדיין נשארתי. כלומר, איך כתוב? ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. זאת אומרת, אומר רש"י, נולד סתנו של עשיו. הרי למה ברחת מפני עשיו? עכשיו נולד לך האיש שיכול להתנגד לעשיו, לכן שלחני ואליך. יוסף בגימטריה, ציון. כלומר, נולדה הציונות, אפשר כבר לצאת. יש הצהרת בלפור. אחרי זה יעקב נשאר עוד 6 שנים. השש שנים האלה הן המפחידות את יעקב. אומר, אני עלול, למרות שאני צדיק, ולמרות שיש לי תורה וגמילות חסדים, אני עלול להיות בסכנה של ויבוא ויקני אם על בנים, בגלל שהתעכבתי. למה באמת יעקב חשב שהעיכוב עשוי להיות, יכול להפר את ההבטחה האלוהית? למה? כי הרי הוא אמר לו, ושמרתיך מכל אשר תלך, כל זמן שאתה צריך. אבל אם אתה נשאר על דעתך, אז אתה מבזבז את ההבטחה. כלומר, יש פה סכנה, אומר רבה, כשתהיה הצהרת בלפור, אני עוד אשאר. ומאחר ואני אשאר, אני חשוף לסכנה. זה הכוונה. זה מה שאומר, זה מה שאומר רבה. פה אתה שואל שאלה עמוקה משאול. אם זה ככה, אז מה צריך רבה לעשות ברגע שיש הצהרת בלפור? צריך לרוז את המזוודות ולעוף לארץ ישראל. כלומר, אם הוא אפילו יודע את הסוד הזה, הוא יודע שמזה יעקב פחד והכל, אז קל וחומר שהוא לא צריך לפחד.
אתה לא בן פרטי, אתה כללי.
אני מדובר, אבל לא, אבל מה שאנחנו מדברים כאן, האם באופן אישי רבה צריך לפחד או לא?
לא, הצהרת בלפור זה בנימין שנולד?
לא, זה יעקב. זה יוסף, סליחה, יוסף. יוסף. לבן מסוים, לא. אנחנו דנים, מה אתה אומר לי לא? רבה אומר שהוא מפחד. אנחנו רוצים להבין למה הוא אישית מפחד על עצמו. לכאורה, אין לו שום סיבה לפחד על עצמו, כיוון שהוא יודע שסכנת הצדיקים זה להתעכב, אז כשיתחיל התהליך, הוא לא יתעכב, יבוא הביתה.
למה לא תהיה לו את היכולת?
למה לא תהיה לו את היכולת?
אני לא מפחד שלא יכול לזהות את הנקודה שזה עשו.
זה אפשרות אחת. כלומר, יכול להיות שהוא יתבלבל.
שיגיע לארץ?
מה? שיגיע לארץ.
שכמה הפציונות, בארץ?
כן, אבל יש אנשים שבאו. אבל אני חושב שיש פה משהו אחר. הוא פשוט יודע שכשיגיע הזמן, גם הוא יתעכב בישהו כמו יעקב. רבה, הוא מתעכב בגלל שהוא כמו יעקב שיתעכב. צריך להבין משהו. זה סתם נראה לכם שיעקב יתעכב אצל לבן? סתם ככה? ברור שלא. ליעקב אבינו יש שיקולים, יש סיבות טובות להתעכב אצל לבן. ואני אסביר לכם למה. הרי לפי פשט הכתוב, למה הוא מתעכב? הוא צריך לקבל משכורת, נכון? לוקח לו 6 שנים לאסוף את כל הצון. הוא לוקח צון, ואז הוא יוצא, רכוש. בשביל הכסף הוא נשאר, תגידו. זה הסיבה? ודאי שזה הסיבה. הרי איך כתוב? ידו, ויומר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, לפי זה מה מטרת הגלות? הכסף. הכסף. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אברהם יקירי, אני באתי לספר לך שהילדים שלך יסבלו הרבה זמן, אבל אל תדאג כי בסוף יהיה כסף. זה מה שהוא אומר לו.
זה סתרו של עשיו תפקידו לעשות כסף בגלות?
בדיוק. כלומר, מה חשב? יעקב ידע, לא חשב, ידע שהוא ירד לגלות בשביל שני דברים. א', להקים את עם ישראל, ב', להביא כסף. זאת אומרת, אנחנו יורדים לגלות בשביל הכסף. ותארו לעצמכם שיעקב ישכח שמה כבשה אחת. מה?
ירדנו לגלות בגלל שחטאנו.
אבל מה המטרה של הירידה? בשביל להביא כסף, נכון? ככה כתוב. ידוע תדע כי יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו מן אותם 40 שנה, וגם בסוף, ויצאו מרכוש גדול. אני רוצה להבין מה זה הרכוש הגדול הזה. למה זה חשוב להביא כסף מן הגלות?
מי אמר שזה כסף?
כתוב בגמרא, מדוע הייתה ביזת הים, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו מן אותם, קיימת בהם. רכוש גדול לא קיימת. לכן עשה את ביזת הים. על על הכסף והזהב שלקחנו מהחיילים שבים. כל גלות, הרי אף טיפוס של כל הגלויות זה גלות מצרים. עכשיו, גם בכלל, יעקב אבינו כשהוא יורד ללבן, הוא רוצה שזאת תהיה הגלות האחרונה. הוא חושב אולי לקיים את גזרת הגלות בירדתו אצל לבן. זאת אומרת, מה אומר יעקב? יעקב אומר, יש הזדמנות עכשיו לגמור עם הגלות. ירדנו לגלות בשביל להביא כבשים. מה יקרה אם יעקב ישאיר כבשה אחת שם? שהוא צריך לקחת ולא לקח.
נורא.
נורא. הוא יצטרך לרדת לשם עוד פעם להביא אותה. ויעקב רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. כלומר, במילים אחרות, הכבשים שאנחנו מביאים מהגלויות, מה זה? זה ניצוצות הקדושה שנמצאים בכל התרבויות. בזמן שצריך לצאת, הצדיק דווקא הוא מתעכב. למה? כי הוא רוצה לגמור ללקט. בדיוק כמו שקרה ליעקב בלילה לפני שהוא פגש את עשיו, שהוא הלך לחפש פחים קטנים. כולם עברו, אבל הוא, יש עוד משהו, יש פחים קטנים. ואז הוא נכנס לסכנה של שואה. נכון? ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז רבה שיודע שהוא מן הצדיקים, הוא יודע כיצד צדיק מתנהג בזמן הגאולה. הוא מתנהג כמו יעקב, לכן הוא יישאר. ולכן הוא מפחד שמה יגרום החטא, הכוונה הפספוס, לא עבירה. לא כתוב שמה תגרום העבירה. רבה זה לא אחד שעושה עבירות. אבל זה אחד שעשוי להיכשל בחטא. מה זה החטא? ואחר עד עתה. עכשיו תראו את ההוכחה שאני צודק, זה המשך הגמרא. כי דתניא, הנה יש ברייתא שאומרת את זה במפורש. עד יעבור עמך השם זו בי הראשונה, בימי יהושע. עד יעבור המזוקנית זו בי השנייה, בימי עזרא. אמור מעתה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בבי השנייה כבי הראשונה. אלא שגרם החטא. איזה חטא היה בזמן בית שני? שנשארו מבבל. שעלו מעטים והרוב נשארו. ולמה נשארו? בשביל הכסף. איך אני יודע? רש"י כותב את זה במסכת ברכות, וגם רבי יהודה הלוי בספר הכוזר. זאת אומרת, זה בדיוק על זה מדובר. ואגב, מה קרה בדיוק באמת בתחילת ימי בית שני? היה סכנה של שואה, נכון? מה זה המן? המן ואחשוורוש. אגב, פה מתחיל להתברר לנו מהו המפתח להבנה של מתי שואה היא אפשרית. כל פעם שמתחיל תהליך של גאולה ולוקח לו זמן להשלים את עצמו, יש סכנה שהמלאק יבוא. זה כתוב מפורש בעצם. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. בדרך. אתה כבר לא במצרים, אתה עוד לא בירושלים. המלאק יכול לבוא. כן.
זה
קושר
רבי אלעזר
יותר גדולה. למה? הוא אומר, תעסוק בחסדים ובתורה, ודווקא הצדיק יש לו סכנה בסיטואציה הזאת, לא... נכון.
אז איך העיסוק בתורה
וחסדים
אמור
למנוע את זה? נכון. תגיד לי, איפה רבי אלעזר חי? איפה הוא חי? ארץ ישראל, נכון? לכן הוא אומר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח בארץ? זה הכוונה.
אז איזה תשובה בשביל...
מה? לכן אביי לא הבין את זה, זה מה שרבא אומר לו. כן, כן. כנראה אם כן ששואה זה דבר שאפשר למנוע. איך אפשר למנוע? מה? כתוב מפורש. לך כנוס את כל היהודים. אם יש אחדות באומה אפשר למנוע את זה. כן.
אני לא הבנתי את העניין שהיהודים כמה זמן הם היו בבבל לפני החזרה השנייה? 70 שנה?
נכון.
ב-70 שנה, אז האלה הם הספיקו להתחבר לתרבות של בבל, להשתקע, לעשות
כסף? מספיק 6 חודשים בשביל זה.
מה זה?
מספיק 6 חודשים בשביל זה.
אז באמת נאמר שהם השתקעו ועשו כסף?
ואני שיקרתי? לא הבנתי. כן. כן.
היום מי שתקנה של השמדה? למרות שאנחנו כבר בארץ ישראל?
נאמר ככה. מתי עמלק בא? יש לנו בתנ"ך... עוד מפגש עם המלאק, זה בימי שמואל, נכון? בימי שמואל, לקראת בניין בית המקדש. אז יש מפגש עם המלאק. לכן גם ההלכה אומרת, 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, ולהחריד זרעו של המלאק, ולבנות את בית המקדש. אז כן, זה בדרך. זה בין המלכות לבין המקדש, יש לך התעסקות עם המלאק.
אפשר לזהות היום מי בעמוד זה המלאק?
לא. כן. לכן אני מסביר לך שזה לא עבירה, זה רק חטא. חטא מלשון להחטיא. כן, הרי, גם יש לך, חטא זה בשוגג, נכון? חטא, עוון ופשע. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד. פשע זה במרד, נכון? פשע זה במזיד. כן, אנחנו אומרים, אבינו, חטאנו, אבינו, פשענו. נכון? אומרים את זה בוידוי. חטאנו זה עבירות שבשוגג, פשענו זה עבירות שבמזיד, זה לא, אבינו זה עבירות שבמזיד, ופשענו זה במרד. על מנת למרוד. להכעיס. כן, נכון. כן, כן, נכון.
אבל מה? מה שאמר רבי אלעזר לגבי המצוות, אולי מתוך הגמילות חסדים יהיה לו, הוא ידע מה זה לוחץ, מה זה ידע את האמת. אולי ידע מה נכון, זה לא דווקא בארץ, אלא גם בגלות, אם יהיו צדיקים, אולי ידעו לקחת...
אבל הוא יודע שרבה פחד מזה. רבה אמר זה לא מספיק. רבה אמר שזה לא מספיק. כן. מה זה ניצוצות מהגלות? זה באמת נקודה מאוד ברורה. כן. פשוט מאוד. נאמר ככה. אנחנו רגילים לומר שהגויים יושבים במקומם, והיהודים גולים בין הגויים. נכון? ככה רגילים לומר. אבל האמת היא בדיוק ההפך. הגויים הם בגלות. ממתי? מאז מגדל בבל. כן? לפי הסיפור של התורה. מאז מגדל בבל, הזהות האנושית התנפצה לרסיסים. יש עכשיו 70 אומות. חלקיקי זהות אנושית מקורית. האומה היחידה שבה הזהות אדם נשמרה, זה האומה הישראלית. אדם אתם נאום השם. נכון? אתם קוראים אדם. לכן אנחנו הולכים ומסתובבים בין העמים, ומלקטים את חלקי הזהות האנושית כדי לשחזר אותה. להוציא את הגויים מגלותם. מובן? יש... מה? מה? הרעיון הוא פשוט מאוד. יש בכל תרבות ותרבות יסודות חשובים שכפי שהם שם הם מעורבים בתומעה. לכן צריך לרדת לשם כדי לעשות בירור בין הראוי להישמר בנצח ובין הראוי להיות אבוד. למשל, תראה דוגמה פשוטה. בין היתר, נכון, נכון, בין היתר. בכלל, מה נשאר למשל ממצרים הקדומה? אבל זה לא חי. אני רוצה משהו חי שנשאר. עם ישראל. כלומר, החותם האחרון של המצריות של העת העתיקה נשארה באומה הישראלית. מה נשאר מבבל העתיקה? מה נשאר מיוון? מה נשאר מרוסיה? מה נשאר מאמריקה? כלומר, מה נשאר? מה שעם ישראל משמר מזה? ברור שנאמר, וינצלו את מצרים. אתה צריך להציל את מצרים מן האבדון.
אז כל מקום שם ישראל שעבד שם, זה בעצם מקום ש...
שבו יש ניצוצות לגול. ולכן אנחנו יורדים לשם כדי להוציא את זה משם. עכשיו צריך לעשות הפרדה. למשל, אתה לוקח זהב ממצרים. כמה טונות זהב הוצאת ממצרים? עכשיו אתה מביא את זה אל המדבר. עושים עכשיו עבודת מעבדה. איזה זהב הולך לעגל, איזה זהב הולך למקדש. כן? הרי מה עשינו מהזהב הזה? עשינו ממנו עגל, עשינו ממנו מקדש. אסר לדעת. כלומר, זאת אומרת שהערכים שאנחנו מוצאים מאומות העולם הם תערובת של טוב ורע. למשל, דוגמה פשוטה. איזה זהב הוצאנו בזמן יציאת אירופה? למשל, המשטר הדמוקרטי. כן? זה זהב שהבאנו מאירופה. משטר דמוקרטי זה טוב ורע. יש טוב ורע. אסר לעשות בירור. איפה עושים את הבירור? באיזה מעבדה? בחברה הישראלית. כלומר, אנחנו שפני ניסיון של ניסוי אלוהי גדול, שבו משתמשים בנו כדי לעשות את הבירור הזה. דרך מלחמת התרבות במדינת ישראל. ועכשיו המלחמה הזאת היא מרה, כי מדובר פה על הכרעה חשובה מאוד. אחד אומר, תשמע, את זה צריך לזרוק, זה לעגל. שהשני השתגעת, זה שייך למקדש, אל תזרוק. כן? ועד שהבירור הזה לא נעשה, מלחמת התרבות נמשכת. מובן? אז נעים, לא, אולי לא נעים לדעת שאנחנו שפני ניסיון, אבל זה כנראה. כן. נכון, נכון, נכון. אז גם זה צריך בירור. גם בתוך האמונה באלוהים צריך לעשות בירור. בבקשה, דבר.
מה זה בירה שלנו, בירה
שנייה? אמרתי, בימי יהושע, בימי עזרא.
לגבי הנושא של הגויים,
אם
שני דברים. אחד, בעצם לפי מה שאני מבין, אז בעצם היטלר והנאצים...
מחשמו, איזכרו, תפו, בא.
האומה הגרמנית זה בעצם סוג של, זה המצאצאים של המלאק בעצם.
זה סוג של התנהגות המלאקית, כן. כלומר, איך שהיטלר תיאר את התפקיד שלו בהיסטוריה, זה בול מתאים להמלאק. נכון.
מה? אם אפשר, אני רוצה לשאול, אם
אפשר לשאול עוד סממנים שלקחנו באמת מתרבויות יוון, רומא, שהשתמרו אצלנו.
כן. למשל, לוח השנה שלנו. כן? איזה חודש אנחנו? שבט. כן, שבט זה שם של אליל בבלי. כן? מעניין, לקחנו משם. כן? או אפילו שמות המלאכים באו מבבל. וחוכמת החלומות באה מבבל. הכתב שלנו קוראים לו כתב אשורי, לא? מה אתה אומר?
התרבות שלנו לא מספיק, אתה רואה שאנחנו יכולים לקחת מהם דברים טובים לתרבות שלנו?
כן. כן, בבקשה.
אמרתי למה שהמלך מגיע בין המלכות לבית המקדש.
כן.
עכשיו זה הגיע לפני המלכות.
אז אני אמרתי שזה גם מגיע בין המלכות לבין המקדש. נכון? אמרתי גם בדרך. כן.
אולי עוד הגבלה שרואים יעקב, עשיו, המלך ומבינים משמעם את זה, כי במסך מגיע,
נו.
אתה תיתן הרשם.
כן, כן, נכון. בסדר, כן.
אם ישראל זה התמצית של הכל, אנחנו קודם מוציא את הצורגה למצוות.
זה באורות, אני לא מבין, באורות כתוב ככה. אתם כל הזמן שואלים, מה, אנחנו צריכים גויים, גויים, איך אפשר גויים, גויים? כן, רק רגע, רק רגע. כן, אבל זה אותו דבר, אני אסביר את זה. בעמוד קופנון ב' צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד ולא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות. והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות הרוממה המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמים, בישראל הוא גנוז. כלומר, יש הכל בתוכנו. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אנחנו זה משהו אוסמוטי כזה. דו כיווני. כן? קבלה, השפעה. זה עמוד קופנון ב' באורות. באורות ישראל, בפרק ה', פסקה ב'. כן, בבקשה.
אבל אין לו ברור לי מה זה שם היגום החית. כאילו, מה יעקב חטא
בזה שהוא... זה לא חטא, זה חיסרון. זה לא עבירה, זה חיסרון. כלומר, הוא מתעכב, ובזמן ההתעכבות יש סכנה שמה ההשגחה תסתלק. כן, כמו שמצאנו בפרשת בחוקותיו, שהתורה הבטיחה שתהיה השגחה מיוחדת על האומה כל זמן גלותה. רגע, רגע, ומה? כי הוא רוצה ללקט את שארית הניצוצות. להיות בטוח שהוא לא מפספס שם שום דבר.
אין לזה שום קשר מוסרי בכלל.
מה זה? זה מוסרי מאוד.
לא, זה שהוא התעכב, זה לא שעשה טעות מוסרית.
לא, לא, יש לו סיבות טובות להתעכב.
צריך לזכור את זה, זה לא משהו ש...
בדיוק, אתה עלול להתבלבל. כן, מה אתה אומר?
לא יודעים, מה שאני מכיר מאוד, אנחנו האוצר אותם.
באופן גנוז, אבל באופן גלוי לא. ולכן אנחנו מזדקקים אל הגויים. גם, כן.
לא הבנתי איך זה מתקשר להתחלה.
אורח חיים, אתה נקרא, כן. מה אתה אומר?
לא הבנתי איך זה מתקשר להתחלה של איך אדם ינצל מחברי
משיח. מה? לא, לכן הוא אומר שהוא מפחד שהוא לא ינצל. לכן הרבה אומר שהוא מפחד שהוא לא ינצל. כי שמה יגרום החטא. אתה שואל איך רבי אלעזר מובן עכשיו?
אני שואל איך...
כן, בסדר, כן.
יש לי שאלה, כמה מאות שנים שאנחנו שהיינו באירופה הנוצרית,
נכון.
כל תקופת ימי הביניים,
נכון.
איזה ניצוצות ניקחנו מהתרבות שלהם?
המון. המון.
למה? אירופה הנוצרית מייצגת את כל הבורות, את כל...
מי זה אירופה הנוצרית, אם לא עם ישראל בין היתר? אנחנו חלק אינטגרלי של התהוותה של התרבות ההיא. מה? פשוט מאוד, אם תעשה סיכום של כל התרבות האירופאית לדורותיה, אתה תראה שהחלק של היהודים הוא מכריע ביצירתה. כן. טוב, זהו.